טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק ג' פסקה ת', זה נמצא בעמוד קמ"ח בספרים הלבנים. כשיש איזה דבר שאיננו מתדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדמה שהוא קטן בעדה יותר מדי, הוא מוגבל ומצומצם מערך הרחבתה האידיאלית, אנו צריכים להבין שיש כאן חיסרון מצידנו במחשבה הכללית, שלא הוא הרע יפה בכל אבוקתה הגדולה והאורה הבהיר, שמתוך כך אינה תופסת את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. וכל מה שנוסיף אורה קדושה ועליונה, יותר נתעלה בבהירות המחשבה, ויותר יתגדלו האידיאלים שלנו בשאיפתם, ויותר ייכנסו לעומתם, תחת דגלם, כל הדברים הקטנים שבקטנים, חיי עולם וחיי שעה התחברו ביחד, והיה האור הלבנה כאור החמה. טוב, כשיש איזה דבר שאינו מתדבק, אני חוזר להתחלה, עם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדבה שהוא קטן בעדה יותר מדי, מוגבל ומצומצם מערך הרחבתה האידיאלית, אנחנו צריכים להבין שיש כאן חיסרון מצידנו במחשבה הכללית. מה הכוונה? כשאדם, למשל, הוא מפליג לדבר. חז"ל אמרו, אל תפליג לכל דבר. הוא אומר, הדבר הזה הוא... זה דבר קטן, זה מצומצם, זה נמוך. למשל, הוא עוסק באידיאלים רמים, בתיקון העולם, הוא עוסק בחסד, עוסק בחלוציות, עוסק בגבורה, ונראה לו דבר קטן, חוטים של ציצית, מה זה משנה, נקרא אחד, שניים, מה נפקא מינה, נכון? זה דוגמה אחת שככה אוהבים להסביר את הפסקה הזאת, אבל האמת שהרב אומר פה חוקיות כללית, אני בכוונה לא רוצה שנצטמצם רק לדוגמה הזאת או לדוגמאות האלה, שכללי התורה ופרטי התורה, למרות שזה ודאי הסבר שהוא נכון ואמיתי, ותלמידי הרב קוק ככה הסבירו באופן הזה את הפסקה הזאת. אבל אני חושב שהרב הוא מדבר ברובד הוא יותר כללי, שהמחשבה הכללית היא כוללת את הכל, ויכול להיות בכל מיני אופנים, שנתתי דוגמה לאדם שהוא אידיאליסט ונראה לו מצומצם חוטי ציצית או הפרשת תרומות ומעשרות, כל מיני פרטים של מצוות, זה דוגמה אחת, אבל יכול להיות גם בכיוון ההפוך. יכול להיות שאדם שהוא עוסק בתורה, עוסק ב דבר השם, והוא בעצם מזלזל בדברים שנראים לו קטנים. הוא מזלזל, אני אתן פה כיוון אחר קצת, כן, לפסקה, עוד שאנחנו לכיוון הראשון בעיקר נסתכל עליו. הוא מזלזל נגיד אומנות, מה זה כזה עכשיו חשוב לדור, כן? צבא זה רציני, אומנות, מוזיקה, זה שייך לאנשים רפי שכל רגשיים. סתם, אני נותן דוגמה, כן? הדוגמה הזאת גם נכנסת פה בפסקה, בסדר? זאת אומרת, זה יכול לבוא מכיוון הפוך. אדם הוא מזלזל, אדם שהוא למדן כזה בגמרה, הוא מסתכל על תנועת החסידות בביטול. יכול לקרות כזה דבר? זאת אומרת, המקום הזה, הנפשי של זלזול בכל מיני דברים, הוא מקום לא בגלל שהדברים הם לא חשובים, אלא בגלל שהמחשבה הכללית היא לא הוארה כמו שצריך. זה חיסרון באדם שככה הוא מסתכל. בסדר? נתתי פה שלוש דוגמאות, כל אחד מכיוון אחר, בשביל שלא, בכלל אני לא רוצה שנתקבע לאף דוגמה, אבל אלא נתפוס את החוקיות הכללית שהרב פה מרומם אותנו אליה. כשיש איזה דבר שאינו מתדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מי שנדמה שהוא קטן בעדה יותר מדי, הוא מוגבל ומצומצם מערך החוותה האידיאלית, הוא כל כך מלא באידיאלים, נגיד האדם הזה שאוחז, הוא חושב שהוא אוחז במחשבה הכללית הישראלית, אבל בעצם הוא אוחז בה בצורה מצומצמת. אנחנו צריכים להבין שיש כאן חיסרון מצידנו במחשבה הכללית, שלא הוא הרע יפה בכל אבוקתה הגדולה והורע בהיר, שמתוך כך אינה תופסת את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. היא לא תופסת במובן הזה שהיא לא מחזיקה בהם, היא לא נותנת להם מקום, זה נראה לה מיותר או מצומצם או דברים לא רלוונטיים, או למה להתעסק בזה עכשיו, יש דברים יותר חשובים. זה נכון אגב שיש דברים יותר חשובים, תמיד יש דברים בסדרי עדיפות שיותר בוערים, יש דורות שהם התפקיד שלהם הוא מסוים ודורות אחרים התפקיד שלהם הוא אחר. רואים את זה בדורותינו, שהדורות הראשונים, עכשיו פה של המדינה, עסקו הרבה הרבה במלחמות. ממש, מלחמות, מה? הישרדות, והתשה, והצבא, הגבורה, הלאומיות, כל אלה ערכים מאוד מרכזיים וחשובים, יצרו הרבה נפשות קשוחות מאוד, גיבורות מאוד. אבל אסור נגיד לדור הזה, עכשיו הדור שלנו, דור יותר צעיר אולי, הוא כבר נולד למדינה בנויה, מדינה עשירה, מדינה, הוא מחפש דברים טיפה שהם כבר קומה אחרת. אומנות, נתתי את הדוגמאות מקודם, מוזיקה, לא משנה, תרבות, מחפש איזשהו מקום של פריחה של חיים, של לא רק הישרדות, הישרדות כלכלית, הישרדות ביטחונית, אלא קומה שהיא יותר שייכת אולי לקצפת, זה נכון. אם אתה צריך לוותר על משהו, ודאי תוותר על זה, נכון? אם אתה צריך להחליט אם אתה מכניס לחם הביתה, או אני יודע מה, וילון חדש, או זה או זה, ברור שאתה תיקח לחם, נכון? אני צודק? יש דברים, ברור, בסדרי עדיפות, יותר מהותיים או הכרחיים נקרא לזה, יותר ששאר ואתם. אבל ברגע שכבר הדברים ההכרחיים הם מיושבים, אז יש התפתחות על הצד הזה של דברים שהם שייכים אל האסתטיקה של החיים, אל הצד היותר ששייך למקום של דרור אולי, של חופש, לא של מלחמה והישרדות וכלכלית וביטחונית. אסור לאדם מהדור הראשון לזלזל בזה. אסור לו להגיד, הדור הזה וכו', להסתכל על זה בביטול. אם הוא מסתכל ככה, הוא אומר, העיקר זה ארץ ישראל, יישוב הארץ, לא משנה, מלחמה על הארץ, וזה, זה לא משמעותי, זה חיסרון בו. שלא הוא הרע אצלו, המחשבה הכללית עד כדי לכלול גם את האידיאלים האלה. ברור הנקודה הזאת? זה דוגמה. עוד פעם אני אומר, אל תתקבעו על הדוגמה הזאת, אני בכלל נותן דוגמאות, אבל אני נותן דוגמאות מכל הכיוונים. אז זה כל מה שהרב נותן פה, זה חוקיות כללית. זאת אומרת, אם יבוא אדם ויגזור את החוקיות הזאת על תחום אחר, זה גם כן יהיה נכון. בסדר? תשימו לב שהרב פה לא מציין על מה הוא מדבר, כן? התרחבות יתר? ויפאסנה זה ממש התרחבות, זה לא שייך בכלל. זה טכניקה בודהיסטית שאדם יושב שבוע ושותק, מתעיין, מנסה לאבד תחושת האגו שלו, אני פגשתי הרבה אנשים, גם פה אגב תלמידים במכון, שעברו את הטירוף הזה ונהיו משוגעים לגמרי. אפילו היה לי חבר שעשה את זה 3 פעמים ובסוף תקע עצמו כדור בראש. זאת אומרת, זה בלבול מוח אחד גדול. אנחנו בעד שאדם יהיה לו יישוב הדעת, אנחנו בעד הרמוניה פנימית, בעד שלוות נפש, בעד מחשבה מזוכחת. זה לא אומר שאתה צריך לצייר את עצמך כולי היי. רבי נחמן מדבר על התבודדות, הרמח"ל מדבר על התבוננות, גם אני מדבר על יישוב הדעת, לא שאני באותה סקאלה, כן? ודאי, זה דבר מאוד חשוב, בכל עבודת השם, יישוב הדעת, זה שורש לכל המידות, וכל החשבון נפש, וכל החיבור אל השם. אדם יש לו דעת, זה חיבור, יש לו יישוב הדעת, הדעת אצלו היא מיושבת, יש לו חיבור אל השם, כל הזמן רואה את רצונו. פה ויפאסנה זה לא חיבור אל השם, זה אפקט פסיכולוגי קטלני, הרסני. בסדר? אוקיי, אז בסדר, בגלל שאתה לא מכיר, אז איך אומרים, נכנסת ל... זה כמו ילד, הוא לא כל כך מכיר מה זה החורים האלה בקיר, אז הוא דוחף את המזלג וחוטף איזה זרם.
כל מיני דברים.
מה?
כל מיני דברים, מוניות לחימה, דברים כאלה, אצל המה, מה לרובן, מה לא, איך אנחנו יודעים פה?
אני אגיד לך, תראה, אי אפשר להיכנס פה דבר דבר. תפוס את הדבר הזה, תפוס את ה... תפוס את הכלל שאני אגיד לך עכשיו. יש את הדברים ההכרחיים בחיים, יש את הדברים שהם לא הכרחיים, אבל נפשות מסוימות הם כן הכרחיים בשבילהם. יש נפשות רגשיות, נפשות יצירתיות, אומנותיות, שלמשל שזה תחומים מסוימים של האחרים, זה כאילו, מה אתה מתעסק בכלל? שלא זה הלחם שלו, בסדר? אז קודם כל זה גם נוגע לסוגי נפשות. יש דברים שהם כבר השפעות שליליות, גויות. זאת אומרת, אין רע במוזיקה, אבל יש מוזיקה שהיא רעה, זה דבר פשוט, מלאה יצרים, מלאה אלימות. אתה לא שומע כל מוזיקה. אומנות לחימה, אם זה נותן... אני שלחתי את השני ילדים שלי ללמוד אומנות לחימה, 1 שנה, אחרי זה הוצאתי אותה מזה, בשביל שלא יהיו ילדי כפות כאלה. יש להם ביטחון עצמי, לא כל כך עכשיו בקלות מתגרים בהם. הספיק, 1 שנה, לא צריכים יותר. כן, אז אתה יכול... בסדר, יש להם יותר יציבה, יציבות. זה מאוד חשוב, אבל יש אומנות לחימה שיש בהם מנטרות של עבודה זרה והשפעות. זאת אומרת, כל נושא כזה הוא נושא לגופו. תבין? כל נושא כזה, תמיד, כל דבר, כל תחום התפתחות, הוא עלול לחדירה של טומאה, והוא עלול להיות התרחבות הקודש. הרי אתה רואה שבבית המקדש הייתה שירת הלוויים. היו שם נגני על, ספר הכוזרי, הוא מרחיב לבאר, איך הם הקדישו את חייהם לאמנות הניגון, והניגונים שלהם היו מהפכים את האדם, ממצב למצב. ודוד הוא יודע נגן, זאת אומרת, מבחינתו זה לא היה דבר מיותר, ואת שאול המלך הוא מהפך ממצב למצב, ומוציא אותו מהמרה שחורה שלו, וזה חוכמה שלמה. תשאל לדוד המלך, מה יותר חשוב, הנגינה או לימוד התורה? אני אגיד לך, ברור שלימוד התורה, יש מדרגות בחיים, בסדר? אבל לא לזלזל בין נגינה. לא לזלזל, באומנות לחימה, לא משנה, לצורך העניין, לא לזלזל. זה חיסרון במחשבה הכללית. אני אומר לכם, כל מה שאמרתי לכם, זה לא ההסבר הקלאסי של הפסקה. בסדר? הרבה ההסברים הקלאסיים, אני תכף אראה לכם כמה דוגמאות בכתבי הרב, שהוא לוקח את זה לעוד מקומות. בסדר? אני בכוונה נתפס על ה... אם מישהו פה יכול להסגיר, בדיוק למה הרב מתכוון, בכבוד, אבל אני לא מצליח פה להסגיר. אני לא יכול... נתתי הסבר בתחילת השיעור שאדם אסור לו לזלזל בפרטי ההלכה. אסור לו, מדרוב שהוא אידליסט, אז חלק מהמצוות נראות לו קטנות, זה לא רלוונטי. זה ההסבר הקלאסי שככה מסבירים, אבל בתוך הפסקה פה הרב לא מקבע אותה דווקא על זה. בסדר?
ומה אמר הדור אומר את זה?
נכון, נכון. הכל זה גילוי של שמו ורצונו. תראו, למה זה חשוב הדבר הזה? היום בדורנו יש בתוך עולם התורה צורך להתרחבות, לכלול עוד תחומים, לתת להם עם, גם מענה הלכתי ותורני, גם מקום נעים בנפש. זאת אומרת, לא לבוז להם. לא, כי אחרת מה עלול לקרות? אדם, הוא עלול לא למצוא את עצמו. הוא עלול להרגיש שהוא הולך לאיזו ישיבה, והוא לא מקבל מענה לדברים שהם מהותיים אצלו. יכול להיות שאצל ראש הישיבה זה לא מהותי. לפחות ראש הישיבה הוא צריך להסתכל על זה בצורה מעריכה, לא מזלזלת. כי יש סיפורים כאלה, בסדר? יש דברים כאלה שאדם הוא מרגיש שמסתכלים עליו, פוקחים עליו איזה עין, איזה זה. סך הכל הוא עושה דברים, יכול להיות שאליך, זה לא שייך אליי, זה כן שייך. אני לא מדבר על עבירות חס ושלום, אני מדבר על תחום העניין, על התרחבות החיים. אז זה לא בגובה של השיעורים בעיון של ראש הישיבה. בסדר, אנחנו לא אמרנו שזה בגובה, לא השווינו דבר גדול לדבר קטן. אבל צריך להיות לזה מקום בלב, בסדר? אחרת הרב כותב, זה חיסרון מצידנו במחשבה הכללית, שלא הוא הרע יפה בכל אבוקתה הגדולה והורע בעיר. שמתוך כך אינה תופס את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. אם המחשבה הכללית הייתה מוארת יפה, היא הייתה כוללת אותם, נותנת להם מענה, תייחסת אליהם בצורה מכבדת. זה קל מאוד לזלזל בכל מה שנראה לך קטן, אבל זה לא נכון. אולי זה נראה לך קטן כי אתה לא מספיק גדול. אתה לא מספיק מעריך את הדברים. זו נקודה מאוד חשובה. בחינוך ילדים זה הרבה פעמים מצוי. בחינוך ילדים יש הרבה הדרכות, הרבה דברים שאתה צריך לשים אליהם לב. אתה לא יכול לדרוס אותם ברגל גסה. ואם אתה דורס אותם ברגל גסה, היו לזה תוצאות. אתה צריך לגדול ולכלול אותם. בסדר? ברור? טוב, אני ממשיך. אני נותן פה דוגמאות מכל מיני עולמות. וכל מה שנוסיף אורה וקדושה עליונה, יותר נתעלה בבהירות המחשבה, ויותר יתגדלו האידיאלים שלנו בשאיפתם, יותר ייכנסו לעומתם תחת דגלם כל הדברים הקטנים שבקטנים. וחיי עולם וחיי שעה יתחברו ביחד. חיי שעה פה במובן הזה זה ההווה. חיי עולם זה הנצח. היה אור הלבנה כאור החמה. אור הלבנה זה המציאות הארצית, האור החוזר מן השמש, מן הנשמתיות, מן הכלליות, פרטי הפרטים. עד כאן הסברתי את הפסקה בצורה הלא הכי קלאסית. בסדר? עכשיו אני אכנס להסבר היותר קלאסי. אני אראה לכם דוגמאות בתוך כתבי הרב, ששם הוא אומר את הדברים בצורה בנגזרת ברורה כזאת. בסדר? נגזרת חותכת, שם אתה לא יכול להתבלבל מה הוא מדבר, עוד שאני פה חושב שהוא מדבר בכוונה בצורה כללית. אז דוגמה ראשונה זה באורות התורה פרק ג' פסקה ח'. בחוכמות וידיעות העולם במציאות המוחה שנינו רואים שנכון למר עם מה גדלו מעשיך השם, גם כן ברוב השתוממות מה קטנו מעשיך השם. נכון? כלומר, כשם שאיננו מתמלאים פלא על גודל המאורות, על המרחבים הגדולים, תסתכל על כל הגלקסיות והשמש, המלאים כוכבי שחק נפלאים, והכוחות הטבעיים האדירים, הרי געש ולוויתן וחוק המשיכה, כך איננו מתפלאים בהסתכלותנו לעומק היצירה בקטנותה. אתה מסתכל על ההתנהלות של אטום, או על רגל של נמלה, רגל שנמלה, זה מלא כל כך חוכמה, נכון? אז אתה אומר גם, קטנו מעשיך השם, לפרטי האיברים של בעלי חיים היותר קטנים, ודקות החומרים, ודייקנות הכוחות, שבמקומות היותר רחוקים, ידי הידיעה שלמה של שתי הקצוות, שני הקצוות, של הגודל והקוטן, התמלא ציור המציאות בליבו של אדם על מתכונתו. זאת אומרת, אתה אוחז, אתה רואה את פעולת השם בגודל ובכותל, במקרו ובמיקרו. הכל אלוהי, כל זה משל, וכן הוא גם בהתורה, שזה ההסבר הקלאסי, שככה נוהגים להסביר את הפסקה הזאת. כללות ההשגות העליונות שבה, בדעות הכלליות ובאורחות הצדק העליונים והחוכמות הרוחניות הנעלות, כל מיני השגות עליונות, אידיאלים פנימיים, מעשה מרכבה, הם מראים לאדם עולם מלא של גדולה, שמושגים כוללים שהם ככוכבי שחק. אבל דווקא מצד התרוממות הזאת צריך אדם לידון או לדון, שכשם שימצא רכוש גדול בכללים הגדולים, כי נמצא גם כן תהילי תהילים של המון חדשות ונצורות על כל קוץ וקוץ, בכל פרטי פרטיה של תורה. זה הוא מדקדק באותיות הקטנות של המשנה ברורה, וגם שם יש תהילי תהילים, כמו שאתה מסתכל על אטום במיקרוסקופ ובוחן אותו, ואת הכוחות שיש בו, יש כוחות שמגלים כל הזמן בכימיה, באטומים, וידיעות חדשות. אותו דבר בתוך עולם ההלכה. עולם ההלכה הזה הוא מבטא הרי את אותם כוחות, אותם אידיאלים שיש בתוך הלימודים היותר מופשטים, יותר עליונים, יותר כוללים. הרי זה מתפרט ומתפרט ומתפרט ומתפרט, וזה אותו עץ. הענף הזה, הדק הזה, הוא יונק מאותו שורש, מאותו גזע, ואותה חוקיות יש שם. אז המון טילי טילים של המון חדשות ונצורות, על קוץ וקוץ, כל פרטי פרטיה של תורה. אתם יודעים שאדם הוא מתגדל רוחנית, הוא לא מתעייף מלעסוק בפרטים. וזה מחיה אותו. גם כן, הוא מוצא בזה מלא חידוש, מלא רעננות, זה מחדד לו דברים. בסדר? יש עליו, בהתפרטות הרוחנית, לפעמים, שאדם הוא... זה יותר קשה לו המקצוע הזה, של ההלכה והפרטים. אבל כשהוא יגדל, אז הנפש שלו, היא תצא מהחיסרון הזה מצידו, מהמחשבה הכללית, והוא יכלול את זה. שההגבלות המדויקות וההתרחבויות המתלילדות בכל ענף וענף, ההולך ומתפצל לעלה ויונקותיו, אין להם שיעור. ועד אפילו כשיהיה הרבה נוטה לגדולת הדת במרחבי הכללים, הוא עוסק במסים, בדברים הכי פנימיים של התורה, ינעם לו לעסוק בתורה לשמע בדיוקי פרטי הפרטים, זה לא מכביד עליו. זה עד רבה, משמח אותו. למה? כי התרחבה אצלו המחשבה הכללית, אז הוא כולל את הכל. ויעלה בידו בחוברת, דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הבאי ורבה. לפעמים אנחנו עומדים בגמרא איזה סוגיות רחוקות. מה זה רחוקות? רחוקות מהחיים שלנו. באמת, בקודשים, בתערות, בכל מיני דברים מאוד דקים וקשים. צריך ללמוד את זה עוד רבה, בשמחה, בהתלהבות, בדקדוק, להבין מה נאמר, להתרחב, להרחיב את האור גם לסדרות הללו. בסדר? טוב, יש פה עוד דוגמאות. אתם רוצים לראות? אני אראה לכם עוד משהו מאורות התשובה. איזה התרחבות?
התרחבות חולית.
אז אני אמרתי בתחילת השיעור ש... אני אמרתי ש... את הפסקה שלנו אפשר להסביר בכמה רבדים. והסברתי אותה גם בכמה רבדים. אז רובד אחד זה התרחבות של הקודש לכיוון החול. כיוון אחר, נתתי דוגמה. אדם יכול להגיד, אני חלוץ, אני מסיירת מטכ"ל, אני לא מבין מה דתיים וכל הציציות האלה. אתה מבין? נראה לו קטן. מה זה משנה, מתגלח בטעם, מתגלח במכונה, מה נפקמינה? ברור? הוא לא יגיד את זה במה נפקמינה, אבל הוא יגיד את זה בטח בלשון אחרת. זה שטויות של... יש לזה הרבה דוגמאות, אבל הוא יכול להיות שהוא אדם מאוד אידיאליסט, אבל עם הדתי היה עוד יותר אידיאליסט. היה כולל גם את הדברים האלה שהם לא באמת קטנים. בסדר? זה נראה לו קטן. יש לזה הרבה דוגמאות לפסקה הזאת. בגלל זה, בכוונה, נתתי דוגמאות מכל מיני, לפעמים הפכים, כדי שנתפוס את זה. אדם, לפעמים הוא מרגיש שהוא אוחז בשורש, עוסק באידיאלים גדולים, והדברים האלה, הוא מפליג להם. אל תהיה בז לכל דבר, אל תהיה מפליג לכל אדם, נכון? ככה כתוב. אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו זמן, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו זמן. הכל חשוב. מה? מודעות, כן, לא... צריך להרחיב את המחשבה כללית שהיא תהיה באמת כללית. היא לא תהיה כללית מצומצמת. לפעמים אדם הוא מרגיש שהוא כל כך כללי שהוא מזלזל בדברים. מזלזל באחרים. זה נראה לו דברים קטנים, נמוכים. כן, וזה חיסרון. אם היית באמת כללי, היית נותן לזה מקום בנפש. עוד פעם, אני לא מדבר פה על דברים שהם תאומה ועבירות. זה מקום, שבירתם מתקנתם. מדבר על דברים שהם, כן, יש להם מקום. כן. זה אחת הבעיות, ואתה צודק, אתה מבטא פה נקודה אמיתית. מאחד גיסה, אתה לא יכול לגדל תלמידי חכמים, שהם גם מתעסקים בכל הדברים שבעולם, נכון? לא, אז אתה אומר, טוב, זה פחות חשוב. זה... אבל אז בא מישהו שכן יש לו נטייה לדבר הזה, ואז הוא לא מוצא את עצמו בתוך העולם הדתי או בישיבות. אלא הצד, בוא נגיד, היכולת לאזן בין הדברים, זה שאדם שהוא נבנה עכשיו בתורה וגדל שנים ארוכות בתוך האש של בית המדרש, הוא צריך באמת להגיד בו יומם ולילה להתעסק בזה. אבל צריך להיות לו מקום בנפש חם גם לדברים אחרים. הוא לא יכול להתעסק בזה, אבל ודאי שלא לראות בזה דבר בטל או מיותר. אתה מבין? הרבה פעמים בחיים צריך להבדיל מה עיקר ומה תפל. פעם אדם שאל אותי, זה תלמיד, אמר לי, אני גם חשוב ללמוד בישיבה, גם הייתי רוצה לגור באיזה מקום ירוק כזה, עם ירוק בעיניים וזה, גם הייתי רוצה הרבה להתעסק במוזיקה ובחקלאות, ויש לו הרבה תחומי עניין, כן זה? בסדר? ברוך השם, נפש רחבה, למה לא? אמרתי לו, אתה עכשיו צריך לשים לב מה העיקר ומה תפל, להתעסק בעיקר. אתה יכול להתעסק בעיקר ובעוד משהו אחד בצורה מינורית. אתה יכול להתפזר עכשיו בשנים האלה שאתה נבנה בתורה. אי אפשר. אז אתה עושה את זה, על אש קטנה מאוד, תן לזה קצת מקום, שלא תהיה בעצבות וכו'. אחר כך, אתה יכול לגור סמוך לישיבה? תגור סמוך לישיבה, זה דבר עיקרי. יהיה לך מספיק שנים לראות ירוק בעיניים, באיזה מקום אחר. אתם מבינים? יש עיקר ותפל. בסדר? אבל ההדרכה היא כן צריכה להיות רחבה, לא מצומצמת. כן, לתת לזה יחס חיובי, לתת לזה מקום. לא לזלזל. אני במהלך חיי הקצרים, שמעתי זלזול בכל מיני תחומים שלאנשים מסוימים הם מאוד מהותיים. הדבר הזה הוא מרחיק, הוא לא טוב. בסדר? לא לזלזל. טוב, נמשיך. פסקה הבאה. האמת רציתי לבוא לכם עוד מקומות, אבל נראה לי שזה יהיה כבר ללעוס את מה שכבר נאמר. בסדר? כי בסך הכל העסק הובן. והדברים נאמרו. זה רק יהיה ככה, חדד את זה מאוד פסקות, אבל זה לא קריטי מדי. אז בואו נראה עוד פסקה מאוד עמוקה, קצרה. כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה, פסקה יוד, ובעוצם מהותה, באה למדרגה הגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית, להיוולד בעצמיות הנשמה, מרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל אז, הדוברת המשנה, תורה שבעל פה כולה, הולכת וזורמת מתוך אוצר החיים הטהורים והכבירים, מלאה התפארת והקדושה של תורה שבכתב דבר השם הבא מכל השם. זה פסקה שפיל חריף, חשובה מאוד עמוקה, פסקה מאוד מיוחדת. אז עוד פעם, כשההתקשרות נכנס ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה אגונה. זאת אומרת, אדם הוא כבר התעלה, הוא אדם כללי, הוא באמת נתהר מכל חיעור, כמו שראינו פסקה ח', הוא מקושר עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה, הוא אדם שעוסק בגילוי שם השם בארץ, בזיכוי של עם ישראל, הוא מחובר אל ההדרכה האלוהית הישראלית מאוד, לתורה. הוא באמת אדם כללי. מתחילה, אז מה קורה לו? אנחנו מדברים פה על מדרגות של חסידות, של קדושה. בסדר? איפה שהוא שם, בספר משנת ישרים, מדרגה שאנשים גדולים. אפילו בני עלייה, אבל לא רק. מתחילה הכרה נעימה פנימית, להיוולד בעצמיות הנשמה, מרגישה את כל השם העובר דרך נס ישראל בכל אז, דוברת את המשנה. מה זאת אומרת? הוא אומר פה הרב קוק, שבעצם הוא מרגיש את התורה מתחילה לנבוע מתוכיותו. בגלל התעלות שלו להיות עבר של כנסת ישראל, של הנשמה הישראלית, הוא מתחיל להרגיש איזה נביאה פנימית כזאת טבעית. יש לו הכרה פנימית, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, מרגישה את כל השם העובר דרך ישראל בכל אז, הדובר את המשנה ותורה שבעל פה כולה. אני אקרא עוד קצת ואז יסביר. הולכת וזורמת מתוך אוצר החיים הטהורים והכבירים, מלאה התפארת והקדושה של תורה שבכתב דבר השם הבא מכל השם. זאת אומרת, נגיד אדם כזה כללי, כשהוא לומד חומש, שזה התורה שבכתב, החיים, אוצר החיים הטהורים והכבירים, מלאה התפארת והקדושה, הוא, הדבר הזה מיילד בו בתור עבר של כנסת ישראל, כי הוא כל כך התעלה למודעות הזאת ולחיות בהתאמה לגובה הזה, אז התורה שבעל פה היא באופן, היא מתחילה לזרום דרכו. זה נקרא תורה דילי במדרגה מסוימת. הרי התורה שבעל פה היא הביאור של התורה שבכתב, נכון? היא נובעת מן היניקה שבתורה, של התורה שבכתב. והאדם הזה שהוא התעלה למקום הזה, הוא אדם כללי מאוד קדוש, הוא כבר מתחיל להיות התורה שבעל פה. הוא התורה שבעל פה. אתם מבינים? תורה שבעל פה היא ניתנה למשה מסיני, אבל היא כל הזמן ניתנת. איך כתוב? קול גדול ולא יסף. לא יסף, לא יפסיק, לא פוסק. וכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב. איך? לא, כתוב, ברוך אתה השם, מה כתוב? נותן התורה. כתוב, הוא נותן התורה כל רגע ורגע. ונתינת התורה הזאת זה התורה שבעל פה. צריך לדעת שהתורה שבעל פה היא מאוחדת עם ישראל. כשישראל עוסקים בתורה שבכתב, במדרגה אגונה, עליונה, כושרים, כנסת ישראל, חיים מהותיים, כלליים, זה כבר התורה שבעל פה שמדברת מגרונם. צריך להבין מה זה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה, קודם כל, במובן הכי פשוט, היא הבירור של התורה שבכתב. הרי משה, הוא קיבל את התורה שבעל פה ואת התורה שבכתב, נכון? ביחד. בתורה כתוב, היו לא תלך לתותפות בעיניך. מפה אתה לא יכול לדעת כלום איך הלכות תפילין, איך כותבים תפילין, איך מסדרים את הפרשיות, איך הן צריכות להיראות, איפה מניחים אותם, כלום. באה התורה שבעל פה ותבאר את כל הכללים האלה. בסדר, וככה זה נכון לגבי כל פרטי ההלכות והמצוות. שמשה הוא ביאר אותם לאהרון, הרמב"ם מביא בהקדמה לפירוש המשנה, אחר כך לאלעזר ואיתמר, גם לאלעזר ואיתמר, אחר כך גם לזקנים, אחר כך לכל העם. ואחר כך יצא והם העבירו אחד לשני, כל מצווה וכל ההלכות שלה וכו'. זה, או י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהם. התורה שבכלל היא נדרשת על ידי עם ישראל, על ידי י' ג' מידות, מפה התורה שבעל פה. זה הסבר אחד. אנחנו נפגשים אותו דרך הגמרא, דרך המשנה, דרך הכל. עוד הסבר פה, שהרב פה מרומם אותנו אליו, זה שמתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, מרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל אז. זאת אומרת, האדם הזה שהוא כבר במהותיותו, כל כך התעלה לגובה הזה של להופיע את כנסת ישראל, בתור איבה אומנם, אבל הוא באמת שם, אז הוא מרגיש את כל השם העובר דרך ישראל בכל אז, דובר את המשנה, בתורה שבעל פה כולה. משנה זה אותיות נשמה. הוא התעלה למקום הנשמתי הזה, אז הוא רואה את הטבעיות האלוהית של הדברים. השכל שלו כבר מכוון באופן מתוך עמל של שנים אל התורה. פעם שאלו את החפץ חיים, מה המקור של מה שאתה אומר? הוא אמר, פה. זה החפץ חיים יכול באמת להגיד. כי הוא כבר התורה. הוא התורה שבעל פה החפץ חיים. אתם מבינים? ורבי יוסף קארו, סופר במסכת שבועות של השלה, זה של השלה. איך פתאום יושב בטורקיה, כן, רבי שלמה אלקבץ וכל מיני ענקיי עולם, ונפתח פי והשכינה מדברת מתוך גרונו. ומה היא אומרת? לעלות לארץ. ובאמת הם עלו לארץ. וזה היה בשבועות, בתיקון שבועות. יום אחרי זה היה איסרו חג, לא איסרו חג, יום טוב שני של גלויות, עוד פעם זה קרה, עלו לארץ, והם עלו כל החכמים האלה לצפת והתיישבו שם. ויש לו ספר מגיד מישרים, וכל יום יש לו גילויים שמימיים כאלה, והוא כותב אותם. זה דברים שלא יאמנו, זה סודות כאלה על גלגולי ורזי תורה. ויום אחד הרמב״ם נגלה לו ואומר לו, איך שתירצת אותי שם בבית יוסף, יישר כוח על הדבר הזה. ויום אחרי זה הוא נגלה ואומר, זה לא, כן, זה לא, זה לא, וכולי, יש לו גילויים, ובא איזה מגיד כזה, מדבר אותו, מלמד אותו תורה. זה אדם שהתעלה להיות כל כך כללי, עד שהשכינה כבר מדברת מגרונו, הוא מרגיש, אתם יודעים, אצל תלמיד חכם גדול, עכשיו מדבר תלמיד חכם גדול, שהוא לומד חומש, אפילו בלי כל הפרשנים האלה, הוא מכיר אותם, יודע, שנים, המפגש עם הפסוקים, שהוא באמת ביישוב הדעת, באמת מתרכז, באמת בתוך זה, זה, הוא יכול, למדתם פעם חומש עם הרב דוב ביגון, בבוקר הוא למד, הוא על כל פסוק שם מתחיל לשפוך ולשפוך ולשפוך ולשפוך. יש לו תובנות, וזה, הוא התורה שבעל פה. הוא הצינור של הערת השם. המפגש עם התורה שבעל פה, זה מדליק אצלו צינור של גילוי, צינור של נביאה פנימית. הוא התורה שבעל פה כבר. אתם מבינים? והאדם הזה גם הוא מתחיל, מה זה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשימה? זאת אומרת, יש לו הזדהות עם כל מה שמופיע במשנה, בגמרא, במובן הזה שזה לא חיצוני, זה לא נראה לו חיצוני, אלא יש לו הכרה פנימית נעימה כזאת, מתיקות. הוא מרגיש כמה זה אמיתי, כמה שזה ישר, כמה שזה נכון. כל מיני דברים שאולי כשבתחילת הדרך, כשתחיל ללמוד, היו נראים לו רחוקים, לא מבינים, לא מובנים, תמוהים. פתאום הם נראים לו הדברים הכי ברורים, הכי טבעיים, הכי, הסדר הכי ראוי, הכי מוחלט. ולא רק זה, מתגלים לו רזי תורה וטעמי המצוות. הכל נפתח, הכל זה שייכות אל הגובה השמימי הזה של כנסת ישראל. אז ישיר משה ובני ישראל. משה שקול כנגד כלל ישראל, נכון? כנגד כל ישראל. אז אחר כך הועיל משה באר את התורה הזאת. זה ספר דברים. הרי ספר דברים הוא מיוחד. זה הכל ביאור של משה, נכון? למרות פעם, טוב, פעם הסברתי את זה על פי המלבים, יש לו הסבר טיפה שונה, בסדר? לא משנה, עזבו עכשיו, אני לא אכנס לזה. זה על פרשת דברים, יש לי שיעור על זה. בכל מקרה, בפשטות, הרבה ראשונים, או אפילו אור החיים הקדוש, הם מסבירים שזה דברי משה, ממש, דברי משה. אלא שמשה כל כך התעלה, עד שהוא כבר יכול, הוא התורה שבעל פה עכשיו. הוא התורה, הוא דבר השם. עד כדי כך. הרי יש מצוות שמופיעות במשנה תורה, שלא מופיעות בשאר החומשים. בסדר? איבום. עוד, יש הרבה. יש כמה. אז איך אתה יכול מעט את זה? זה משה מצווה או זה השם מצווה? אבל משה הוא כבר דבר השם. מתוך המפגש עם כל השם אצל תלמיד חכם, כל השם זאת התורה שבכתב, מופיע דבר השם. זה התורה שבעל פה. בסדר? הכל הרי הוא פנימי. זה המפגש של מיתרי הכל. האוויר שהוא, זה דרך מיתרי הכל, אחר כך מוצאות הדיבור, חמשת מוצאות הדיבור, יוצא אחר כך הדיבור. הדיבור הוא חיצוני, הוא שייך אל הפה. זה כבר התורה שבעל פה. הכל הוא בבחינת התורה שבכתב. כל השם. המפגש עם כל השם הוא מיילד את דבר השם. את הדיבור הברור, גם מצד ההזדהות, גם מצד החדשנות, היצירתיות. הרי התורה שבעל פה היא כל הזמן מתחדשת. מתחדשת לא במובן שהרפורמים והקונסרבטיבים מדברים, אלא מתחדש במובן של עוד יותר העמקה וחדשנות בתוך הבאר שקראו משה, אהרון, האבות, חזל, בתוך זה יש גדולים עוד מים, עוד הדרכות, עוד דקדוקים, עוד יצירתיות בביטוי, אבל לא במובן של שינוי, תמיד בתוך הבאר הזאת, כן? באר חפרו השרים וכו'. זה אור החיים קדוש מסביר מה שאמרתי עכשיו. מה אתה אומר?
מה שהחייה בין רבי שחקר לרבי משה רבי עזר
שלידה. איסרליש?
כן.
שמה? מה הכריעה? מה הכריעה?
ההתקשרות הזאת,
בית ישראל. אני לא יודע, כי אני לא יודע אם זה נכון לומר ככה, בגלל שרבי משה איסרליש היה גאון עצום. הוא היה הרב של קרקוב. הוא היה הרב של פולין, אני חושב בכלל. של קרקוב, הוא היה הרב של קרקוב. בן 18 מינו אותו הרב של קרקוב. והיו שם תלמידי חכמים בני 90 באותו דור. גאונים. אתה יודע, מי חי בדורו? מינו אותו. הוא היה גאון מופלג. והוא פשוט גם היה ענב. אז הוא חיבר בעצמו שולחן ארוך, ואז הגיע לידו השולחן ארוך של רבי יוסף קרא, והוא אמר, זה טוב מאוד. יש לי פה הערה, שם הערה מנהגי האשכנזים, אבל זה טוב. מה שגרם שהשולחן ארוך קיבלו אותו, זה הסמיכה שעשו חכמי ישראל לרבי יוסף קרא. הרי סמכו אותו. סמכו אותו להיות...
היה
לו גם סייעתא דשמיא.
אתה
יודע
שאתה
נקטום
מה
בהלכה,
אתה
עודדתי
את הספר
שאני נקטום. כן, הוא ברור שיש פה מהלך השגחה אלוהית גדול וכו'. אבל גם רבי משה איסרליש שהוא היה ענק, ענק, ענק. כן, כן. אבל זה הנקודה הזאת, נכון. ודאי שארץ ישראל גם גרמה, וגם הסמיכה של כל חכמי דורו, רוב חכמי דורו סמכו אותו, בסוף חלקו, אז לא יזן לנו דיינים סמוכים היום. אבל כי כתוב שאם כל חכמי ישראל יסמכו תלמיד חכם אחד, אפשר לחדש את הסמיכה. אז רוב חכמי ישראל סמכו אותו, נגיד את זה ככה. ואם זה לא פעל שיש לנו דיינים סמוכים, לפחות זה פעל שאת החיבור שלו קיבלו. כי זה גם כנס, שקיבלו פתאום חיבור הלכתי אחד שמחיע. כי היה לפני זה את הרמב״ם, את הראש, את הריף, כאילו כל אחד נהג לפי מה שהוא נוהג. פתאום קיבלו חיבור אחד, ועוד הערות של האשכנזים, התוספות, רבי יוסף איסריס. אחרי זה באים כל השח, תז, סמא, ונהיה עוד יותר וכו'. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.